ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים לכולם. אנחנו במסגרת לימודנו המשותף פותחים היום בספר חדש, ספר שמות. זוכים אנחנו לעבור מבניין המשפחה לבניין האומה, ונכנסים לשעבוד מצרים, גאולתו, ומתחילים ספר הנקרא כאחד משמותיו של ספר שמות, ספר הגאולה, שמתחיל בשעבוד, ממשיך ביציאת מצרים ובמתן תורה, ומסתיים בחנוכת המקדש, המשכן, ואז אומר הרמב"ן, נקראו גאולים שהמסע לקראת בניין השראת שכינה בארץ, הולך ומושלם, ועם ישראל מתכונן לכניסתו לארץ ישראל. אנחנו נבחר מתוך העיסוק באין סופי, בכל עניין השעבוד והגאולה, נפנה לשליח. אנחנו מכאן מכירים את משה רבינו, שילווה אותנו מכאן ועד סופה של התורה, ואחד הדברים הנלמדים, ולכן התורה כתבה בפרטי פרטים את הדבר, זה כיצד עושים שליחות. מה צריך כדי להיות שליח באמת? מהי שליחות שהיא שליחות אמת, ומהם התנאים על מנת לקבל אותה? באופן מיוחד, כמה וכמה מן הנביאים, אנחנו פגשנו אותם בנבואות הכנתם לשליחות, ישעיהו, ירמיהו, אבל אין מפורט יותר מאשר סיפור הקדשתו, בחירתו של משה רבינו, לקחת על עצמו את המשימה הגדולה מכל, והוא להיות שליח לגאולת ישראל. כאשר אנחנו מתבוננים במסע ומתן, בשיח שבין ריבונו של עולם לבין משה רבינו, ומסתכלים על זה באופן מלמעלה כך, נדמה לו לפעמים שזה קצת, הייתי אומר קצת, איך נקרא לזה? קצת תרחני, זאת אומרת משה חוזר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז הוא חוזר עוד פעם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, האם הדבר הזה הוא באמת חזרה, או שיש כאן משהו שהוא בניין, של שלב אחרי שלב. משה רוצה באופן מאוד עמוק לברר כמה סוגיות. וכשנתבונן בסוגיות האלה, נראה שלפעמים זאת שליחות, הלימוד של השליחות היא של משה, אבל גם כולנו שליחים. וכל אחד ואחד עושה את שליחותו בעולם. וכל אחד עושה את שליחותו מתוך כך שהוא רוצה להיות ראוי לשליחות, יודע מהי השליחות, יודע מה מטרת השליחות, הוא מבין מה המורכבויות שיש בשליחותו, ובסופו של דבר הוא מקבל את האתגר, הוא מקבל את התפקיד, אז הוא יודע למלות אותו. ולכן, כדרכה של תורה, דברים גדולים שמדברת על הנהגת אומה, באים לידי ביטוי גם בחיינו ובגיבוש של תפקידנו במציאות. אם אנחנו נקרא את הדברים, נראה שיש שישה דיונים, שש שאלות ששואל משה, ושש תשובות שעונה הקדוש ברוך הוא. וככה אנחנו מתחילים לקרוא בעמודה הימנית למעלה. שאלה ראשונה, ויאמר משה אל האלוקים, לאחר שאומר לו שהוא יוציא את ישראל ממצרים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? כמה טיעונים יש כאן? כמה טיעונים יש כאן? שניים. אחד, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? דבר ראשון. נראה, אני צריך להסביר מה הוא אומר, מה הוא מתכוון, מי האנוכי. והדבר השני, אני הולך לפרעה, אני אלך לפרעה, זה הראשון. והשני, אני יכול להוציא את בני ישראל ממצרים? זה השאלה השנייה. אומר הקדוש ברוך הוא, והיום אומר, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זוהי תשובתו של הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין אותה בפשט, כי אהיה עמך, מי אנוכי? תשובה, כי אהיה עמך. מה זה וזה לך האות? וזה לך האות שמה? כי אנוכי שלחתיך, מתי תהיה האות הזאת? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. טוב, זה עתיד להיות בעתיד. איך משה יודע כאות, כסימן, שאכן הקדוש ברוך הוא בוחר ורוצה אותו לשליח, מתוך זה שבעוד כך וכך שנים יהיה מתן תורה, הרי הוא לא רואה את זה. מה מטרתה, מה העניין, איך יכול הטיעון הזה להוות חיזוק לתשובתו של הקדוש ברוך הוא למשה. ראינו שני הגדים, שני דברים, עכשיו נעבור לשלישי. ויאמר משה לאלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? מה זה? יש כאן איזה רצון, הולכים לעם ישראל, נאמר שאני אלך, אומר משה רבנו, נגיע, ואני אומר להם שאלוהי אבותיכם שלחני, ואז הם ישאלו שאלה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? מדוע חשוב לדעת את שמו? מה פירוש הדבר? מה אומר עליהם? מהי התשובה? ואז הקדוש ברוך הוא עונה, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ואומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. יש כאן שתי תשובות, אבל באופן כללי נתייחס לשאלה, מהי התשובה? לאיזו שאלה? זה השאלה השלישית. הטיעון הרביעי של משה, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. זאת אומרת, מי אמר שאני יאמין עליהם? הרי הם לא יאמינו, הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא נראה, ואז מה שעושה הקדוש ברוך הוא נותן למשה אותות, ואומר אליו, מה זה בידיך? ואומר, מתה. ואומר, השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיה לנחש. וינוס משה מפניו, ואומר השם אל משה, שלחנה, ואחוז בזנבו, וישלח ידו, ויחזק בו, והיה למתה בכפו, למען יאמינו כי נראה אליך השם. וכאן גם השאלה, האם האות הזה הוא בכדי? סתם איזשהו אות, אפשר היה לעשות הרבה אותות אחרים, אבל את האות הזה נצרף עכשיו לתשובה, והנה ראיה שהקדוש ברוך הוא שלח את משה. כיצד הדבר הזה מהווה ראיה שהקדוש ברוך הוא שלח את משה, ומדוע דווקא על ידי המתה שנהפך לנחש, ושהוא אוחז אותו בזנבו והופך להיות מתה? צריך להבין את הדבר הזה. הטיעון החמישי, ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, אני לא יכול לעשות את השליחות, נניח שהם ישמעו אליי, נניח שאני אוכל לגשת לפרעה, נניח שאני אדע מה שמו, אבל אני לא יודע לבטא. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. זאת אומרת, יהיה בסדר, אני אהיה עם פיך. הטיעון הבא, זה קצת פה, זה מופיע פעמיים, הטיעון הבא, אחרי שהוא אמר שכבד פה וכבד לשון, בטיעון הבא, ויאמר, בי אדוני, שלחנה, ביה תשלח. עברנו כבר את כל השלבים. עברנו את השלב של האמון האישי בו, בשליחותו, בבני ישראל, מי הקדוש ברוך הוא אשר הוא הולך בכוחו הכל, ואז יש כאן איזושהי עצירה, ויאמר, שלחנה, ביה תשלח. סתם. מה קורה פה? מה הוא רוצה לומר? אחרי הכל עדיין הוא לא מוכן לקחת את השליחות על עצמו, והוא שולח את זה לאיזשהו מישהו אחר, ריבונו של עולם, יהיה לך שלוחים אחרים. ויחרף השם במשה ויאמר, אלו אחיך הלוי, ידעתי כי ידבר ידברו. וגם הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו. יפה, כאן עכשיו משה מקבל עזר שהוא הארון. מה, האם זה הקשור לשאלה? זאת אומרת, האם התשובה שהארון הוא זה, שיבוא עם משה, זאת התשובה לשאלה, שלח נביאה תשלח, הרי הוא לא רוצה לעשות את השליחות כלל. הוא לא אומר, הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא עזר. אז במה התשובה של אהרון עונה על השאלות? כן, ודאי. ודאי. זה הפסגה, נגיע אליה בעזרת השם. ובכן, יש לנו כאן מסכת שלמה של בירורים. משה בענווה עצומה, בענווה נפלאה, רוצה לברר את שליחותו. הוא רוצה לברר את התאמתו לשליחות, הוא רוצה להבין את תוכן השליחות, הוא רוצה להבין את התגובה של השומעים את השליחות, הוא רוצה לברר את הדברים בצורה מאוד מדויקת, ואז לאחר כל התשובות הללו הולך משה ויוצא לשליחותו, שליחותה של הגאולה. אנחנו נעבור אחד אחד, בחלק נקצר ובחלק נאריך בעזרת השם, ונראה כל אחד ואחד, לעומק הדברים, מה מברר משה רבינו. ובכן, לגבי הדבר הראשון, מי אנוכי? מי אנוכי שואל משה על עצמו. כוונת הכתוב, אומר אור החיים, הקדוש כך, כוונת הכתוב הוא על זה הדרך, שבא השם להשיבו על ראשון ראשון, כנגד מה שאמרת, מי אנוכי, כי אלך אל פרעה, דה, כי אהיה עמך. זאת אומרת, התשובה, מי אנוכי, אומרת, משה, לא רלוונטי. לא משנה מי אתה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שאתה תהיה במקוחי. זאת אומרת, אני אהיה עמך, ומעתך, מכיוון שאתה שליח שלי, כיוון שאני בא מכוחך, ומעתה, גדולתך גדולה מגדולתו, וכתרך גדול מכתרו, ואמתך מוטלת עליו ממה שמוטלת אמתו עליך. זאת אומרת, אתה גדול ממנו. אם אתה בא עם עשיית הדשמיה של התפקיד האלוקי, של הגילוי האלוקי, של ההליכה מתוך ידיעה שאתה שליח שלי, באותו רגע אתה לא צריך לחשוש שהוא גדול ממך, הוא קטן ממך, הוא נראה כמישהו שיש לו כתר גדול, יש לו גדולה גדולה, יש לו אימה גדולה, זה לא ככה. אם אתה בא איתי, אז אתה, התשובה לשאלה מי אנוכי? אני שליח של ריבונו של עולם. ברגע שאני שליח של ריבונו של עולם, כוחי גדול ועצום מכל מי שירצה לבוא כנגדי. במילים אחרות אומר ריבונו של עולם למשה רבנו, עלית פה על נקודה שמפעת זאת אני גם יכול לענות לך למה בחרתי אותך. מה הפירוש? ממשיך הלאה. גם בזה סתר לו מה שאמר שאינו ראוי להוציא. כי אין הראה הוא השם שהשגתו גדולה. זאת אומרת, הוא אומר כך, הוא אומר, בזה שאתה מקבל את התפקיד ממני, באותו רגע אתה מקבל את הכוח להוציא את בני ישראל ממצרים. מה הכוונה? אומר אור החיים. ואומרו, זה לך האות פירוש, וזה לך האות שאתה ראוי לעשות דבר גדול כזה. ומהו האות? כי אנוכי שלחתיך. זאת אומרת, הפירוש הראשון יפה מאוד, הוא אומר, וזה לך האות. מה האות שאתה באמת ראוי? מה האות? מה הוא אומר? אני, מי בחר אותך? מי בחר אותך לשליחות? אני בחרתי. סימן שזה ראוי. במילים אחרות, זה עצמו, לא צריך יותר מזה. ואילו לא היית ראוי, לא הייתי שולח לך. זה פירוש אחד. זאת אומרת, אין ספק שבא מכוחי, ראוי לדבר. ודבר שני, ועל דרך זה, עוד ירצה באומרו, על דרך זה, דבר זה שאתה מקטין עצמך, ואומר, מי אנוכי לך, זה לך האות, כי באמצעות זה, מידה זו, אנוכי שלחתיך. זאת אומרת, כאן זה ממש משתלב בדבר הראשון. אתה בא ושואל מי אנוכי, במילים אחרות אתה רואה את עצמך כצינור לשליחות, זה עצמו מקור הכוח שלך. דבר שני, מאיכן אני יודע שאתה באמת בעל ענווה, שבאמת אתה פתוח לגמרי לקבל את השליחות, מתוך כך שאתה אמרת את השאלה הזאת. עצם זה ששאלת מי אנוכי, זה לך האות. מי שחושב שהוא מתאים לשליחות, בואו, קחו אותי, אין כמוני, אני יכול, אני אעשה. נכון, תמיד בתעמולת בחירות ככה זה נשמע, נכון? לא מדברים, ריבונו של עולם ייתן. למה, אין כמוני בעולם. אז זה לא עוד טוב. אבל אם אתה אומר, אני לא ראוי, אני באמת, הוא באמת אומר, אני לא ראוי, אומר שאומר, זה לך האות, הנה, יש כאן עוד שאנוכי שלחתיך, זה לך האות. למה, איך אתה ראוי? אתה ראוי בזה שאתה שואל את השאלה הזאת. ולכן הוא ממשיך ואומר, כל כך יפה, הוא אומר ככה, ואומרו בהוציאך, מה שאלנו? שאלנו בהוציאך, מתי? בעוד 200 ומשהו שנה יהיה את האות הזה? איך אני יכול לדעת עכשיו שזה מבדל לי את השליחות, שבאמת השליחות היא שליחות ממך ריבונו של עולם? אומר אור החיים ואומרו בהוציאך, כמו שפירשנו על ההר הזה, סיני בקודש, פירוש ההר הנמוך שבהרים. זאת אומרת, זה קצת בדרש, אבל הוא אומר כך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, ואתה רוצה לשמוע למה? בגלל שבהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים איפה? על איזה הר? על ההר הזה. הרי הוא מתגלה לו הרי בסנה, בסיני. הוא אומר לו, על ההר הזה, ומה מיוחד בהר הזה? מה מיוחד בהר הזה? שהוא נמוך מכל הערים, נכון? במילים אחרות, וזה לך עוד, ומה פה זה לך עוד? כי אנוכי שלחתיך, וזה לך עוד, שמה? שזה מה שיוצר שליחות. הנקודה הראשונה, מקבל לשליחות ענוותן. הוא לא לוקח את עצמו כמרכז העניין, הוא לא זה שאומר, אני ראוי לכך, אלא להפך. דווקא מתוך הענווה הזאת, דווקא מתוך העמידה הזאת, שאני כולי צינור, אני מקבל את השליחות, זה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. בזה אתה מבטא את ההתאמה שלך לשליחות. מי אנוכי? אתה ממשיך את, 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 את כוחי. והדבר הזה הוא כמובן משתלב זה בזה. כי מי יכול להיות שליח? מי יכול להיות יד האריכתה של ריבונו של עולם? מי שמבטל את עצמו לריבונו של עולם. ולכן, כשהוא שואל מי אנוכי, הוא אומר, ודאי, זה לא אתה, זה אני. אני מתגלה דרכך. ואיך אני מתגלה דרכך? מכיוון שאתה כולך פתוח. למה אתה כולך פתוח? כי אתה ענוותן. איך אני יודע שאתה ענוותן? כי אתה שואל מי אנוכי? ואתה יודע שפעולות של גילוי במציאות, זה דווקא מתוך הענווה הגדולה. וזה עניינו של הר סיני, שדווקא התורה הרוחנית הנישאה לא מתגלה על ידי משהו גדול ונישא ונשגה בחומר, אלא דווקא על ידי השפל מההרים שזה סיני. יפה. עד כאן בסדר, רבותיי. אז אנחנו כבר נכונים לשליחות, שנזכה בעזרת השם. עכשיו החלק השני שבו לא נעריך, רק נגיד אותו במילה, השאלה השנייה, שהיא באמת עלומה מאוד, וגם במקרא אנחנו רואים שזה ממש עלום, שיש שם אהיה, אהיה אשר אהיה, זה שמי לעולם, כל מיני ביטויים שבאמת הם פנימיים מאוד, אבל באופן כללי מאוד אומר הרמב"ן, והכוונה להם בזה, מה פירוש מה שמו? כי משה אמר לפניו יתברך, ואמרו לי מה שמו, שיגיד להם השם שיורה הוראה שלמה על המציאות ועל ההשגחה, הוא רוצה שם שמגדיר את ההשגחה. תכף נדבר על זה. והקדוש ברוך הוא ישיבו, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראייה אחרת. כי אהיה עמהם, בכל צרתם יקראוני ואענם. והיא הראייה הגדולה שיש אלוהים בישראל קרובים אלינו בכל קוראינו אליו. ויש אלוקים שופטים בארץ. וזה פירוש נכון של האגדה זו. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, אדם מחפש הרבה פעמים איזושהי משנה סדורה, ריבונו של עולם יופיע בשם כזה של הנהגה כזאת, במידת הדין, במידת הרחמים, במידת התפארת. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? תן לי בבקשה את צורת ההתגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אהיה אשר אהיה. אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא בכל שלב ושלב שתעשה מהלך קדימה, אני אתגלה דרך זה. אני אתגלה דרך המסע עצמו. דרך המסע שאני עושה צעד, ובצעד הזה אני זוכר לסייעת הדשמיה, אני אפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שהוא הולך באופן טוטלי מלמעלה, ואנחנו עכשיו מתבטלים אליו, אלא ריבונו של העולם מתגלה דרך המאורעות. כמו שאומר בעל הנתיבות שלום, הקדוש ברוך הוא משיב ואומר למשה, אהיה אשר אהיה. כלומר, באותה מידה שאתה פונה אליי, אם תבוא באמונה גדולה, אהיה איתך באותה מידה ולהפך. במילים אחרון, הכל תלוי בכם. ריבונו של עולם לא מתחיל את המהלך בהופעה מלמעלה, אלא בגילוי מלמטה. מה שמו הכוונה היא איך עכשיו הנהגת האלוקים את העולם? הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, תצמיח מלמטה, תפעלו באמונה, תעשו את המשימה מתוך אמון שריבונו של עולם שורה במשימה הזאת, והוא יהיה כאן, והוא יעזור. מראש להתוות תוכנית, זה לא יקרה עד שאתה לא תעשה את זה, מתוך אמונה שכל צעד וצעד הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. יש עוד מה להאריך בזה, אבל אנחנו נסתפק בדבר הזה. והנקודה השלישית, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם. ואנחנו אומרים ש... באמת, משה רבנו קצת לקה על הדבר הזה, חזל אומרים שהסיבה שהוא הכניס את היד והיא יצאה מצורעת, כשלג, מכיוון שהוא דיבר בקצת לשון הרק טיפה על עם ישראל בחוסר אמון, הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אבל למה באמת שהם לא יאמינו ולא ישמעו בקולו? הרי כתוב ש... כאשר בפועל משה הולך אל העם, והוא אומר לו, אומר לו את הדברים הללו, ויאמן העם, ויקדו, וישתחוו. זאת אומרת, העם יש בו את כוח האמונה הזה. מה מפריע כל כך לעם ישראל לקבל את ה... את המנהיגות, את השליחות של משה רבינו. ישנו פירוש מאוד מאוד יפה, אני חושב שהוא נותן נקודת מבט לא רק על שליחות של אז, אלא גם השליחות של היום. כאן, במה שהבאנו כאן, הנציב מוולוז'ין היה כידוע מחובבי ציון. חובבי ציון הייתה תנועה של להתחיל להתיישב את ארץ ישראל בשלב הראשון, לקנות אדמות בארץ ישראל, לטעת יערות בארץ ישראל, והיה... ארגון שנקרא חובבי ציון, והנציב היה, הנציב זה רבו ומורו של מרן הרב זצ"ל, היה מתומכי חובבי ציון. ואז הוא רצה לחזק את לב היושבים בגולה, לתרום לחובבי ציון. וצריך לדעת, ישבו שם בישיבות עם תלמידי חכמים, עם אנשים שהם ידיו רב להם, הייתי צריך לצייר מי הוא המשיח, מי הוא הגואל, מי הוא הזה שיוצא ממצרים, הייתי ודאי לוקח דמות כזאת של אדם מלא תורה, מלא קדושה. והנה בפועל מי בא והקים את ההתיישבות, חלק מי הקים את ההתיישבות בארץ ישראל, כאלה שלא נראים כל כך ככה, לא תמיד מחוברים. לא נמצאים בתורה בגדלות כזאת ובעוצמה כזאת, זה נראה על פניהם שהם לא שייכים. ואז אנשים חששו, מה אנחנו רוצים, איך מי אמר, מה פתאום תהיה גאולה של ארץ ישראל אחרי כל כך הרבה שנים, דווקא על ידי החבורות האלה שלא נראים שהם מחויבים לדרכה של תורה. הנציב מבחינה רוחנית רוצה להדריך בלימוד מאוד מעמיק ויפה של הדברים הללו של משה רבנו ותשובתו של הקדוש ברוך הוא. כך, והוא אומר כך, הנציב וולוז'ין פורסם באיגרת, כי על זה לקה משה רבנו, נכון? אמרנו, הכניס את היד שם, על זה שאמר והן לא יאמינו לי ולא ישבו בקולי, כי יאמרו והן לא יאמינו כלל בגאול. והדבר ברור, סליחה, דילגתי, והדבר ברור שלא אמר משה והן לא יאמינו כלל בגאולה. למשה לא הייתה ואמינה, כי הוא היה אוהב ישראל, הוא ידע, כפי שבאמת התברר אחרי זה, שבאופן עקרוני, כאשר בא מישהו ואומר, פקוד, פקדתי, הגאולה מתחילה. אך הספק לא היה על עצם זה שעכשיו תיתכן גאולה, אלא דבר אחר. צריך לקרוא את הפסוק במנגינה אחרת. והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. למה? אלא אמר משה, שלא יאמינו כי נראה אליו השם. למה? למה לא יאמינו? ככה, משום שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה לימין האבות. איזה ראש ישיבה הוא היה? של איזה ישיבה? איזה מועצת גדולי התורה של איזה מפלגה הוא היה? לא מכירים אותו, לא נמצא בשום מקום שם. וגם לא נודע בקדושה וחסידות, שהרי היה בנעוריו גדל בפלטין של פרעו. משה הרי נלקח לגדול אצל פרעו, נכון? מה הוא למד בבית ספר? סתום, חרטומית עתיקה, נכון? כל מיני דברים ששייכים לעולמות אחרים לגמרי. ולא רק זה, עוסק בחוכמות חיצוניות. בטח למדו במצרים, מקום מאוד מתקדם, למדו שם באמת הרבה מדעים של אותה תקופה. הוא מלובש, הוא מדבר כמצרי. אם זה לא היה הנציב, היה קשה להגיד את הדברים הללו. אבל הנציב אומר, הוא הרי היה במדיין, הוא יצא מארמון של פרעה, ברח למדיין, היה שם במשך שנים. הוא באמת היה... מבחינה מסוימת היה נראה שהוא לא קשור לסיפור. הוא לא חלק מעם ישראל שעובד. הוא לא חלק מגדולי ישראל שמובילים. אגב, אחיו היה אחד מגדולי ישראל שמובילים. זה אהרון. הוא היה נראה שהוא בא מתרבות אחרת. הוא גדל רוב ימיו תחת עמים אחרים. ולכן הם שומעים שבא יהודי כזה. על כן חשבו, בנות יתרו כאיש מצרי מביא הנציב ראייה לזה. שהרי אפילו בנות, תצא, איך הם, כשהם רואים אותו לראשונה, הם לא מכירים אותו. איך הם מצלמים אותו? אותו איש מצרי, לא יהודים, זה. על כן, ולפי דעות בני אדם, עכשיו הוא אומר הנציב, אם היו שואלים אותנו, ואומרים לנו, נו, עכשיו תציירו בבקשה את הגואל. איך הוא נראה? איך צריך? מה ראוי לעם ישראל? איך צריך לראות המשיח? מה כולם יציירו? נו, עם שטריימל, אם אני לא יודע מה, עם קפוטה, עם ככה, משהו, משהו. ולפי דעות בני אדם, הראו יותר שיתראה השם לאהרון קדוש השם. זאת אומרת, יש ממש גם מישהו ממש קרוב למשה, שהוא ממש מתאים. משה, אהרון היה כל ימיו היש במצרים. הוא היה בין המנהיגים של הדור. הוא היה באמת אחד מההנהגות, הוא היה בן של אמרם וכו'. וזוהי את התקנת, את טענת משה רבנו, שיאמרו ישראל לא נראה אליך השם. זאת השאלה. מה עושים עם הטיעון הזה? זה לא מתאים לנו למשנת הגאולה? אנחנו למדנו בגאולה שהמשיח צריך לנחות מן השמיים, כולו ככה עם זקן לבן, רוכב על גבי, ופתאום מגיע לנו איזה שם נקרא לו? מזרוחני כזה, משהו כזה. מארץ, משהו. משהו זה, עכשיו מוסיף, מוסיף בטוב טעם וביופי נפלא, מוסיף הנציב גם הסבר לאות הזה שמשה צווה לעשות. ועל זה ראה הקדוש ברוך הוא את המטה שנהפך לנחש. המטה נהפך לנחש, נכון? אבל צריך לדייק עוד יותר. והיה ראש המטה לראש הנחש, ככה בהיגיון, נכון? יש לנו מטה, איך בנוי המטה? המטה היה מין עץ כזה שיש לו כף למעלה. כף שמחזיקים, שם זה יהפך להיות ראש של הנחש, וקצה המטה לזנב הנחש. בסדר? כולם ציירו לעצמם את הסיטואציה? מעולה. עכשיו, וציווה הוא השם, וכאן זה דבר מאוד מעניין, כי יש כאן דיוק ממש, כי רואים שהתורה הקפידה לספר שהקדוש ברוך אומר למשה, תחזיק במה? תכניס בזנב, וציווה הוא השם ליחוז בזנבו, ונהפך למטה. שנתהפך קצה המטה להיות ראש המטה. זאת אומרת, הוא מחזיק בזנב של הנחש, מה קורה לו? והיהי למטה בכפו. כך כתוב בתורה. מה זה בכפו? בכפו הכוונה זה הכף של המטה, הכף זה צורת הכף שנמצאת למעלה. זאת אומרת, הזנב למטה הפך להיות ראש המטה. ובזה הראה שאף על פי שאינך כדאי בעיניהם, אלא להיות זנב לאריות, אתה נחשב בעיניהם כזנב, כמישהו שהוא הייתי אומר זנב של נחש. מכל מקום, בזכות אבות, נתהפך משה רבינו לראש מנהיגי הדור. דווקא משה, שנראה בחוץ כמישהו שלא מתאים, הפך להיות ראש מנהיגי הדור. כך אומר הנציב בהסברו הנפלא, שמופיע גם בקצרה מאוד בפירוש שלו, הנציב שם, על הפרשה, אומר הנציב באיגרת ומוסיף, וכן לעת כזאת אחרי אשר אנו רואים מתוך עלילותיו, שהאיר את לב הנדיב לעשות לטובת היישוב, אותותיו אלה הם דבריו, אין לנו להתחכם, כי נצרח באופן אחר. במילים אחרות, אין לנו מה להתחכם, אנחנו רואים גם ביישוב של ארץ ישראל, בדור שלנו, אומר הנציב, שמתחילה להיות תנועה, יש את הנדיב, יש כספים, מתחילים לבנות כפרים וערים וליישב את האדמה, אבל מי עושה את זה? כאלה שנראים כלפי חוץ, שהם לא שייכים לסיפור התורני באופן מובהק, אז האם באמת אפשר לתת להם את המנדט לעניין הזה? אומר הנציב, בואו נלמד כאן עם משה רבינו, ואין לנו להתחכם לאמור, כי צריך הדבר הזה באופן אחר. אנחנו לא מציירים את הגאולה לפי הראייה שלנו, אנחנו מציירים את הדבר לפי דרכי השם, הקדוש ברוך הוא רצה, וכמובן עומקים גדולים מאוד יש, וזיקנו הנציב, אחריו הרב, כדי לברר לנו מדוע באמת זה מופיע בצורה כזאת. זה שזה מופיע בצורה כזאת כחלק שאפשר לראות אותו כגאולה, זה אנחנו רואים בפסוקים. למה באמת? אז באמת זאת שאלה רחבה מאוד שעוסקים בה הרבה מאוד, ואנחנו עוסקים בה בעזרת השם יתברך. ולכן הוא כותב, אם נראים אנחנו כעניים, הכוונה היא שמי אנחנו ראויים לגאולה, עלינו לקבץ פרוטה לפרוצה ולמצוא חשבון ולשלח למקום שעוסקים בבניין, להודיע בזה כי רצוננו שלם להשתתף את מייסדי היישוב בארץ ארץ אבותינו ומחשבתנו תחזק פעולתם, כמו שאבי מעזרא הסופר שקיבץ זה אלפי בבבל מכל סוגי בני אדם, גדולי תורה ויראי השם, וגם אותם אנשים נושאי נשים נוכריות וכו' וכו'. גם בבית שני בתחילת היישוב היה מצב רוחני קשה מאוד, גם מיעוט עולים, גם קשיים מאוד מבחינה ביטחונית, גם היהודים שנשאו נשים נוכריות והיו מורגלים בחילול שבת ולא ידעו את התורה כלל, כל אלה נקבצו והכינו יישוב הארץ בערים עד שאחר כך נתמלה הארץ מבניה. כן, עלינו להתעורר לכל רצון השם הנשמע מקצה העולם ועד קצהו, וישמח לבבינו, גם אנחנו פה וולוז'ין, כי זכינו להימנות בכלל מושיבי ומייסדי היישוב והבניין. הנסתרות להשם אלוקינו, וכמו שאיננו לחקור מדוע עלה במחשבה, כך אין לנו להתחכם בזה. אך הנגלות לנו, כי אחרי שנתעורר הרעיון בקרב ישראל, בכל מקום, כל המון וכו', עלינו להימשך אחרי כל דבריו. דברים נפלאים, נכון? ממש דברים נפלאים שפותחים אור חדש לראות כיצד מתבוננים בסדרי הגאולה, גם כאשר נראה לנו שזה לא לפי התוכנית עבודה האישית שלנו. וזה מה שכתוב כאן, והן לא יאמינו, איך צריך לקרוא את זה, והן לא יאמינו? לי, ולא ישמעו, וקולי, לאמור לא דיבר, אליך השם. זה שהקדוש ברוך הוא עתיד להופיע עלינו, בוודאי, אבל דרכך, באמת. זה הייתה טענתו של משה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את הנחש, את המטה, תהפוך אותו לנחש, תחזיר אותו, כדי לומר שמה שאתם רואים כמטה, לפעמים זה נחש, שמה שרואים אותו כנחש הוא מטה. אין לנו להתחכם על מידותיו והנהגותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן משה מתקדם הלאה. מי אנוכי? איך אלך? מה שמו? ומה נעשה בנתק הזה שיש בין איך שאני נראה כשליח לבין שליחותי. ממש שלב אחרי שלב. חלק הבא, אומר משה, לא איש דברים אנוכי. זאת אומרת, אחרי שבררנו את כל מערכת היחסים ואת כל התפקידים ואת מקור הכוח של משה, בפועל, אומר משה, אבל אני לא איש דברים. לא, הוא לא איש דברים. מה פירוש לא איש דברים? איך אתם מבינים את זה באופן ראשוני? מה זה לא איש דברים? שמה?
אני לא
עובר את המסך טוב, נכון? נכון? יש תמיד, גם פה, אני נזכיר את זה, שהיום כאילו חושבים שאם אתה יודע לדבר טוב, זה, אז זה לא יכול להיות שמאחורה אין כלום. העיקר שאתה מופיע, יש לך זה. זאת אומרת, יש אנשים שהם נראים, ככה, אתם יודעים, הרבה פעמים ראינו גדולי הדור כאלה, נראים אנשים שבקושי זה, אבל העוצמה הפנימית שלהם. אבל אומר משה, אם רוצים לגאול את העם, חייבים יחד עם הצד הפנימי, צריך שתהיה הופעה של דברים, להרצות דברים בצורה מסודרת וטובה. כך אומר המדרש, כיוון שהוא שואל, המדרש שואל את עצמו את השאלה הבאה, הוא שואל, האם משה הוא לא איש דברים? מי יותר, האישיות שהכי דיברה בתורה? משה. וידבר השם אל משה, לאמור, נכון? דבר אל. משה כל הזמן מדבר. אז מה זה פה שלא איש דברים האנוכים? הוא לא אומר דברים נכונים? זאת אומרת, באמת משה הוא מרצה ממדרגה ראשונה, רק הוא רוצה, לא ייתכן. הוא אומר לקדוש ברוך הוא דברים מאוד, מאוד ישירים, אמיתיים. אז מה הוא אומר? הוא אומר המדרש קודם כל. אלה הדברים, הרב תנחומה, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מוכר ארגמן, והיה מכריז, הרי ארגמן, מן בד יקר כזה. הציץ המלך ושמע את קולו, קרא אותו ואמר לו, מה אתה מוכר? אמר לו, לא כלום. אמר לו, אני שמעתי את קולך, שהיית אומר, הרי ארגמן, ואתה אומר לו, כלום? אמר לו, מרי, אמת, ארגמן, אלא אצלך איננו כלום. זאת אומרת, אצלך, הדיבור הזה, מה ארגמן? לך יש הכל מלא וגדוש בכל הפאר והאדר, אז מה אני אגיד לך זה? כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, שברא את הפה ואת הדיבור, אמר לו, איש דברים אנוכי. זאת אומרת, מול הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, איש דברים אנוכי, פירוש, אני יכול לדבר בשמך, מה זה? לדבר בשברה, הדיבור הכי עליון שיהיה לי, לא מתקרב לבורא שמיים וארץ. אבל אצל ישראל, כתיב בו אלו הדברים. למה? כי הוא מדבר אל עם ישראל. זאת אומרת, השאלה היסודית, האם משה מדבר או לא מדבר, אז כאן זה, המדרש נותן תשובה יחסית. מול הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יצליח להעביר את המסר עד הסוף. וזה החשש שלו. למרות שאלה מציע, אומר לו לומר לפרעו משהו, הוא אומר, אני לא אצליח להעביר את זה. כי מול דבריך, מול דברי אלוקים חיים, מי יכול לעמוד? נכון שבתורה כולה, כשמשה מדבר אל ישראל, אז הוא באמת אומר, אלה הדברים, זה פירוש אחד. אמר גם הוא, לשונה של תורה, מה חביבה? שמרפא את הלשון, מניין? שכן כתיב מרפא לשון עץ חיים וכו', וממשיכים הלאה, ממה יש לנו ללמוד? הרי משה עד שלא זכה לתורה, כתיב בו לא איש דברים אנוכי. כיוון שזכה לתורה, נתרפא לשונו, והתחיל לדבר דברים, מניין? שלמה אלה הדברים אשר דיבר משה, זה פירוש נוסף, במה שונה הפירוש הזה מהפירוש הקודם? פירוש אחד היה, כלפי ריבונו של עולם אינו כלום. והפירוש כאן, התורה מרפא את הלשון. מה כאן הוא רוצה לומר המדרש? שהאם באמת, אובייקטיבית, משה היה בלי יכולת לדבר כמו שצריך במצרים או לא? לפי המדרש הראשון, ודאי שהוא דיבר נפלא, אלא יחסית לריבונו של עולם. לעומת זה, לפי המדרש השני, קרה פה שינוי. כל זמן שמשה נמצא בגלות, כל זמן שהוא נמצא במצרים, באמת הוא לא מדבר כראוי, והתורה שהוא קיבל ריפאה את הלשון, ובאמת זה השתנה. מאותו רגע שמשה רבנו מקבל תורה, אז עד סוף התורה כולה, וידבר השם אל משה לאמור. אז אם כך, צריך רק לדייק, כלפי מי, כשאנחנו אומרים שהוא כבד פה, הוא כבד לשון, כלפי מי משה מכוון? תסתכלו ותראו ככה. השפת אמת אומר, ומה שאמר משה רבנו לא יש דברים, לדבר לפרעו. ולהכניס מאמר השם בלשון מובן לפרעו. זאת אומרת, הפירוש הראשון, מי לא יבין את משה? פרעו. פירוש שני, לא היה יכול לדבר עד שדיבורו יכנוס בכל ישראל. בעבור כי לא היו בני ישראל מוכנים עדיין להיות נמשכים אחר רצון משה רבנו עליו השלום והנהגתו אותם. אז הבעיה של החוסר יכולת להבין את הדיבור של משה, איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת? את המקבל. זאת אומרת, העם לא בנוי כיוון שהוא עם של עבדים, עובדים קשה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הם לא מסוגלים להפנים את הדברים. זאת אומרת, לא איש דברים אנוכי, אני איש דברים, אבל הם לא יכולים לקבל במצב הנפשי שהם נמצאים. והפירוש בזוהר, כל זימנה דדיבור רבה בגלותה, קלה איסטליק מיני. מה הכוונה? הכוונה היא מה? זה כלפי ישראל? האם זה כלפי פרעו או אולי כלפי עצם הדיבור? עצם הדיבור עצמו, כאשר הוא נמצא בגלות, הוא דיבור בלי קול. מה זה, מה הכוונה? איך אתם מבינים? מה זה דיבור בלי קול? כך אומר הזוהר. מה זה הקול ומה זה הדיבור? בפשטות, הקול זה הפנימיות. זה הפנימיות של הדברים. שמע, השם קולי יקרא, נכון? השם שמעה בקולי, בקולי תהיינה אוזניך קשובות. יש כאן קול פנימי, נכון? ומה זה הדיבור? דיבור זה ההסברה. זה חיצוני. בגלות יש הדיבור, אבל אין קול. אז הפגם הוא במה? בעצם הדיבור עצמו. במילים אחרות, יש לנו כאן טיעון נוסף. משה אומר, הכל הבנתי, אני שליח, אני מוכן לקבל בענווה את השליחות, אני מבין שישראל בסופו של דבר ישמעו לי, אני יודע אפילו את דרך ההנהגה של מה שמו, מה אומר, הכל מעולה, ואני גם מבין שיש לי אמנם חיסרון בדיבור, אבל ריבונו של עולם ייתן לי עזרה בדבר הזה. אבל יש עוד שלב, אחרי כל הבירורים האלה שמכשירים את משה להיות שליח, יש עוד דבר, כי מה ראינו בסוף? בסוף אחרי כל הטיעונים כולם כולם, מה משה אומר? שנחלה ביד, תשלח. כביכול הריבונו שלו, עוד לא גיליתי את הכל. אמרתי לך כל מיני טיעונים, אבל את הטיעון עוד לא אמרתי לך. ואני רוצה שתשלח ביד תשלח. מה הכוונה? מה פירוש תשלח ביד תשלח? רש"י אומר, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. דיבור אחר, ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי לך, נסיים לארץ. זאת אומרת, יש כאן שתי גישות ברש"י, נהיית הראשונה, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. הוא יוצא פה איזשהו מרצע מן השק. משה אומר כך, כל זה הבנתי, כל התפקיד, כל השליחות, הכל אני מבין, אבל אני רוצה דבר אחד, שתשלח ביד תשלח. מה פה הוא שלחנה ביד תשלח? שלחנה ביד מי שרגיל לשלוח. מי היה השליח הקבוע, הגדול, המרכזי, שעמד בראש עם ישראל במשך כל השנים עד שמשה רבנו חזר למצרים? אהרון. אהרון אחיו. כיוון שאהרון היה מנהיג, מה רצה משה? שהוא ייקח את השליחות. למה רצה משה שאהרון ייקח את השליחות? שלא? שלא יהיה לו פלא, שלא ייפגע, נכון מאוד, שלא ייפגע. כן? ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי סמלאי, בשכר ורעך, ושמח בליבו, זכה לחושן המשפט על ליבו. אני רוצה לקרוא לכם את דברים שכתב הרב לבנצל שליטה, על הדבר הזה, משהו שהוא ממש מסכם ומראה את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד יפה. מה החידוש שאהרון ישמח לאחר כל כך הרבה שנים שלא ראה את אחיו? מאוד, שמשה רבנו מגיע עם הבשורות הכי טובות, פרעה ועבדיו יבואו עלינו שם. בני ישראל יצאו משעבוד לגאולה, יקבלו את התורה, ייכנסו לארץ, כפי שהשם הבטיח לאבות. מי לא היה שמח בבשורות כאלו? במיוחד אהרון, שכאב את כאב בני ישראל בעבדות מצרים? אלא, שאומנם נכון שהשמחה גדולה, אך בד בבד אהרון הולך להפסיד את המנהיגות. להעביר אותה אל אחיו הקטן ממנו בשנים. ועל כן מוכרח, בדרך כלל קיים הדבר הזה, שירגיש פגיעה כלשהי לפי דרך הטבע. והדבר כל כך ברור שיקרה, עד שמשה מתקשה מאוד להאמין, שאהרון לא ירגיש שום פגיעה עצמית. בעקבות זאת מסרב פעם אחר פעם ללכת בשליחות הקדוש ברוך הוא, לשחרר את העם. וגאולת מצרים הינה גאולה ניסית. והיא חייבת להיות בשלמות. לא ייתכן להוציא לפועל גאולת עם שלם אם הדבר כרוך בפגיעה בכבוד אהרון. לכן תגובת משה מובנת. רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות יכול להעיד על אהרון ורעך ושמח בליבו. לא רק שישמח, זה פשיטה, אלא שלא יהיה בליבו שום רבב, כיוון שאינו חפץ בכבוד עצמו וכל כולו הוא לקיים דבר השם ולכבד את אחיו. יש כאן נקודה כל כך נפלאה שעומדת ביסוד של הכל. דיברנו על הרבה עוצמות, שליחות מדהימה, שליחות שמשה רבנו נכון אליה מפני ענוותנותו הגדולה. על ידי כך הוא הופך להיות כלי, על ידי כך הוא יכול לקבל גדלות, על ידי כך הוא יכול להיות מובן, על ידי כך הוא יכול לקדם את הגאולה. אבל משה אומר, רגע, עוד דבר אחד. מעבר לרעיון הגאולה, שהוא נפלא, שהוא הרעיון שמתקן את העולם כולו, צריך להיות רגיש. כשאתה רגיש, אז הדברים מתקדמים באופן של קדושה וטהרה. ומשה אומר, אני כל כך הרבה שנים לא הייתי במצרים. מי שנשא על גבו את כל העול הגדול הזה של הנהגת האומה, זה היה אהרון. אהרון מבוגר ממני. אהרון עכשיו ניטל ממנו, ניטלת ממנו המנהיגות ועוברת למשה. האם לא ייתכן שמשהו יש כאן פגיעה? אנחנו הולכים עכשיו לבנות עם. לבנות את עם ישראל. עם ישראל נבנה מתוך כך שיש מידות. מתוך כך שיש ענווה, מתוך כך שיש רגישות. האם אנחנו יכולים לבנות גאולה על כך שיש יהודי יבין ככל שיבין, אהרון יקבל את זה, דבר השם. אבל שהוא יהיה לו איזושהי נקודה בלב, ולכן כל כך מובן מה שכתוב, מה שהתורה אומרת. הוא אומר, שלח נביא תשלח, שאלנו, הוא רוצה להתפטר מהשליחות, מה אתה נותן לו את אהרון? מה שכאן הנקודה המהותית, זה מה שכתוב בסוף, ורעך, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי ידבר ידברו. וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך, ושמח בליבו. למה חשוב לכתוב את זה פה ושמח בליבו? הבעיה של משה הייתה בעיה טכנית, שלא היה מי שידבר. כי מאחורי זה הייתה נקודה מאוד מהותית. אולי אני פוגע מעט באחי? עם כל הסיבות המוצדקות, אבל אני פוגע, אומר, איך אפשר לבנות גאולת ישראל על מצב של פגיעה? לכן אומר, אל תדאג, אני יודע את ליבו של אהרון. לא רק שהוא שמח חיצונית לראות אותך, אלא ושמח בליבו. אין לו שום פעידה, להפך, הוא שמח בשמחת אחיו באופן מוחלט. ואז משה רבנו מקבל את השליחות. הוא באמת זכה אהרון הכהן, שבזכות זה שהוא, כל הלב שלו מסור לכלל ישראל, כל הלב שלו מסור לגאולה, וזה לא משנה מי יעשה אותה, ואם משה יעשה אותה זה נפלא, הוא זכה לקחת את כל שבטי ישראל, לשים על ליבו תמיד. זה בבגדי הכהונה, הכהן הגדול, שם מתגלה הקדוש ברוך הוא לכללות עם ישראל. ללמדנו, אם אתם ראיתם את המסע הגדול הזה, שמשה רבנו עורך כדי לברר את מושג השליחות. אמרנו שכולנו שליחים, כל אחד בימי חייו יש לו משימה. כל אחד מאתר, הוא לומד פה במכון, לומד להכיר את עצמו, ועל ידי כך הוא יודע גם מה המשימה שלו, בתורת ארץ ישראל, בפיתוח בעם ישראל. בכל הדברים כולם, כשהוא יודע את הדבר הזה, אם זה מתוך ענווה, תהיה לו סייעתא דשמיא, כי אנוכי אהיה עמך. הוא מקבל כוח ביצוע, הוא יכול להוציא את ישראל ממצרים. הוא מקבל כוח דיבור והשפעה, כי מי שמאמין בשליחות, והוא בטל אל השליחות, הוא אומר דברים ברורים, נחרצים, מאירים ומזהירים, שיתנו לדבר הזה כיוון. הוא השומע, לומד להקשיב, והוא מבין שיש כאן דבר גדול ויש עוצמה גדולה. ומשה מסיים בחזרה שלו לנקודת הענווה. הענווה הגדולה של לקבל שליחות ולעשות אותה, באה לידי ביטוי בכך שאני מרגיש שאני כל כולי מסור למשימה, ושמח בליבו, אני לא נפגע כל הזמן. לא נפגע מזה אמר לי, זה עשה לי, זה פעל לי. אני מסור למשימה. ומכיוון שכך, משה מתחיל במי אנוכי, ומסיים בענווה של אחיו, באהרון. מתוך המהלך הזה, יכול משה ללכת, ולהנהיג עם שלם, ולקבל את ההופעות האלוקיות הגבוהות ביותר, הענווה והשליחות והמסירות לכל התהליך הזה נותן לו אותו. יהי רצון שנזכה גם אנחנו איש, איש וכל אחד ואחד, על מחנהו ועל דגלו, בביתו, במקומו ובעצמו, נזכה להיות שליחים, שנזכה לעשות את שליחותנו בעולם בדרכו של אחיזה בקצת דרכיו של משה רבינו גואל ישראל. היו ברוכים.